חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל המאזינים היקרים. אנחנו לפני ראש השנה, קראנו פרשת כי תבוא את כל התוכחות, ובמשך השלושה שבועות האחרונים דיברנו שלא ראוי לחקור אחרי העתידות, וגם כשיש לבן אדם איסורים או צרות, ידע שזה אחד מהשתיים, או שזה בא לתקן את העבר, או שהקדוש ברוך הוא בוחן אותו. ובשבוע שעבר דיברנו שבכל חושך שמה מתחיל האור, שמה מתחילה הישועה. זה נקרא סור מרע. שבוע אנחנו נדבר ועשה טוב, שמחה. מפתח של כל הישועות בחיים. כותבת לנו הפרשה, פרשת ניצבים. פסוק מעניין. והיה בשומו את דברי העלה הזאת ונתברך, והתברך בלבבו למור, שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך, למען שפות הרבה את הצמח. לא יובע השם סלוח לו, לא, כי אז יישן אף השם וקינתו באישה וברבצה בו כל העלה הכתובה בספר הזה. שוב בפרשת ניצבים חוזרת ומתייחסת למה שנאמר בפרשה הקודמת, פרשת התוכחות. והתורה כותבת שאם אדם הולך בשרירות לב ואינו עושה חושבים עם עצמו ולא מנסה להתבונן והוא עובר על רצון השם, רבצה בו העלה הזאת. אבל מה ביאורם של הדברים? פרשה הקודמת כבר התורה כתבה לנו על מי מדובר ועל מה מדובר. התורה כותבת והיה כי תבוא על הארץ וכו', ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך. באו עליך כל הקללות האלה ורדפוך והשיגוך עד ישמדך, כי לא שמעת בכל השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו. אז משמע כאילו אדם שעבריין עובר על התורה, אבל התורה ממשיכה. תחת אשר רועבת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב מרוב כל. באורם של דברים, שהקדוש ברוך הוא פה לא תובע את האדם על זה שהוא עבר על רצונו. ייתכן שאנחנו מדברים על בני אדם ששומרים תורה ומצוות, ועל זה התורה מדברת. התורה לא לזה מתכוונת שאם אדם יתברך בלבבו והולך בשרירות ליבו, שהוא מתעלם מהציוויים, מהמצוות של התורה הקדושה. לא על זה מדובר. אלא התורה אומרת ומוסיפה ומדגישה ומגדירה, תחת אשר רועבת את השם בשמחה ובטוב לבב. הדבר הכי נכון גם לפרשה הקודמת וגם לפרשה הזאת, שהתורה מדגישה שאדם שלא עושה רצון השם, אם הוא לא עושה את זה בשמחה, רובצת עליו רחמנא ליצלן כל העלה הכתובה בספר, כל הקללות הקשות ביותר. ואז השאלות כמובן שנשאל, הן שאלות פשוטות שאני בטוח שכל אחד ישאל אותם, שהוא רוצה להבין איך ייתכן. הרי מדברים שכשהתורה אומרת לא עשית בשמחה, פירושו של דבר התורה לא תובעת אדם שהוא לא מקיים את התורה ואת המצוות. הוא מקיים, רק הוא לא עבד בשמחה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. התורה לא אמרה תחת לא עבדת את השם, לא עשית רצון השם, יש לך בעיה. לא, עבדת את השם, קמת לתפילה והלכת להתפלל, הלכת לשיעורי תורה, עשית צדקות. השאלה איך, 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 בלי שמחה, עם עצבות. וואי, על זה מגיע כל הכללה, רחמנא ליצלן. זאת אומרת שהתורה אומרת שהמוקד המרכזי בחיים, שמחה. השאלה נוספת, ולמה התורה כל כך טובעת את הבן אדם? מה אכפת לך? מה אכפת לך? אני העיקר עושה את המצוות? אז לא עשיתי בשמחה, אז מה קרה? שזה צריך להביא האדם את כל הכללות? מילא אדם עבריין, עובר על התורה, מגיע לו נניח. אבל אדם שלא עושה רצון השם, עובד את השם, רק הוא ככה מדוכא עם דיכאונות, אז מה המסכם שזה הוא צריך לקבל? חוץ מזה, שאלה פשוטה. הרי אתם יודעים שהשמחה היא נגזרת ממציאות שהאדם חווה. אדם נמצא במצוקה. יש לו איזה, נגיד הוא לא מרגיש טוב. מה אתה רוצה ממנו? מה אתה רוצה שירקוד וישמח? הוא לא מרגיש טוב. יש לו כאבים. מסכן, הוא לא יכול לשמוח. אדם יש לו צרות עם, עם, עם האחמנה לצלן, בין אדם לאשתו. אין שלום בית. אולי לא, אין לו שמחה. אין לו פרנסה, מסכן, הוא בצוקה. הוא לא שמח. מה אתה רוצה ממנו? בשביל זה אתה תובע אותו. אולי ורבותיי, צריכים להבין את זה. מה הפשט? אני אקדים סיפור שראיתי מסופר על הרבי מחבד. היום זה חי ואלול, שזה היום שנולדו מייסדי החסידות. ומסופר סיפור מעניין שמספר אותו רב נחם מנדל רוט, שהוא שמע את זה מאחד בעל דבר, את הסיפור הזה. הוא מספר ממי הוא שמע את זה, מהרייבד של העדה החרדית, הרב הגאון הרב דוד יונגרייז זכרונו צדיק לברכה. שהוא סיפר שפעם אחת הוא הלך אצל הרבי מחבד, והרבי אמר לו שצריכים ללמוד חסידות קצת. למה? אמר לו שבלי שלומדים חסידות, חסר בעירת שמיים. אז הרב יונגרייז אמר לרבי מחבד, מה זאת אומרת? יש הרב בריסק, שהוא הרי מדקדק קלה כבחמורה, כל הבריסקים הרי מחמירים, חפשים, כל חומרה שרק אפשר לעשות הם עושים. מה, הוא לא ירא שמיים? הוא אומר לרבי. מה, בגלל שהוא לא לומד חסידות, אז הוא כבר לא ירא שמיים? הרבי שמע את השאלה שלו, ואז הוא חושב, הוא משיב לו ועונה לו, אין ספק, ודאי שהוא ירא שמיים. אבל יש לו חסר דבר אחד, אין לו שמחה בקיום המצוות. שמע את זה הרב יונגרייז, קצת היה קשה לו לקבל, הייתכן אתה מדבר על הרב מבריסק, גדול, גאון בתורה, ירא שמיים בתכלית, ואתה אומר חסר לו שמחה במצוות. ואז כשהוא חזר לירושלים, הוא נקלע לאיזה מישהו שסיפר לו סיפור שהוא שמע על הרב מבריסק בשואה. בשואה הרב מבריסק הוא היה נוכח, היה בזמן בתקופת השואה, והוא סיפר על הרב מבריסק שהוא ראה היה בחנוכה, בימי חנוכה, הוא ראה איזה חסיד שמדליק נרות חנוכה ורוקד בשמחה וצהלה, משהו כאילו נגד הטבע. אז הוא שאל, מה זה, מה זה, על מה הוא שמח הבן אדם הזה, מי זה הבן אדם שככה הוא כל כך שמח בהדלקת נרות חנוכה? אז אמרו לו, זה חסיד, אתמול לקחו לו את אשתו ואת הילדים, לאיפה אתם מבינים לאיפה? לסוף, אל הסוף. הוא נשאר ערירי לבד, והיום הוא מדליק נרות חנוכה, והוא מודה לקדוש ברוך הוא ורוקד ושמח, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו, בכל זאת להדליקו נרות חנוכה. אז אמר לו הרב מבריסק, זה המעלה המיוחדת שיש בחסידות. של החסידות יש להם את השמחת מצווה שאין לנו, אנחנו אין לנו את ההתלהבות הזאת. ואז הרב יונגרייז אמר, הנה מהשמיים זימנו לו לשמוע את ההסבר, כמו שאמר הרבי מחבד, שבעצם יכולים לקיים תורה ומצוות, אבל עם עצבות, עם דכדוך, צריך שמחה. שמחה, זה המפתח. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. ולכן אם אנחנו נתבונן, נשים לב לכל מה שמתחולל עם האדם, אין אדם בעולם שלא חווה כל מיני חוויות בחיים. ישנם הרבה ניסיונות וקשיים והתמודדויות בחיים. אחד מתמודד לזכות לפרי בטן לילדים, יש כאלה מתמודדים לזכות לזיווגים, יש כאלה מתמודדים עם הפרנסה, יש כאלה מתמודדים עם הבריאות, יש כאלה מתמודדים בבית, אין שלום בית. ויש כאלה שמתמודדים עם השכנים, ויש כאלה מתמודדים בעבודה עם עם הבוס שלו, וכן על זה הדרך. כל אחד חווה איזה חוויות וקשיים והתמודדויות. הדברים האלה בדרך כלל מאפילים על המצב רוח של הבן אדם. והבן אדם נמצא בתוך איזה בועה של עצבות ומצוקה וכאב שאופף אותו סביב הבעיה שעכשיו הוא חווה. ובמפרט בתקופותינו, בדורנו, שיש בכלל את הרדיפה שנובעת מתוך הקנאה, איך ייתכן שהוא יש לו ולי אין, וכל החיים עובדים קשה, וממש עבדים ושפחות איך להשיג ולהגיע ליותר ויותר, וככה בן אדם תמיד אין לו את השמחה ואת הסיפוק, ומה נאמר על קיום התורה והמצוות בכלל, הרי כבר בדור המדבר אמרו, זכרנו את הדגה ואת הקישויים אשר נאכל חינם, אומרים חזל חינם מן המצוות, לא בחינם מהכסף. למה? הם רוצים חופש. אדם מטבעו לא מחפש את העול של המצוות. אדם מעדיף להתפטר מהמצוות. אין לו את השמחה של המצווה, של קיום המצווה. ובאה התורה ואומרת לנו שהפוך, תדע לך שהמוקד המרכזי בעבודת השם זה שמחה. אתה יכול לעבוד את השם, אתה יכול ללכת להתפלל בלית ברירה, בגלל שאין לך ברירה, יגידו לך מה קרה ולמה לא באת, או שאשתך תגיד לך מה קרה לך, מה אתה היום לא בן אדם, לא יהודי, אתה הולך להתפלל לך ברירה, אבל אתה לא הולך בשמחה לתפילה, אתה הולך לדבר עם בורא עולם, אבל זה, מי זה מעניין, הייתי מעדיף לשבת במיטה. אתה הולך ללמוד לשיעור, אין לי ברירה, אשתי אומרת לי, מה אתה בטלן? פחות תקבע, התאים לתורה. השכנים אומרים לי, מה זה? מה איתך? למה אתה לא בא לשיעור? מתבייש, אין לו ברירה, הוא בא. נו, יאללה, מחכה שיעבור השיעור. אדם חי את התורה ואת המצוות, את כל עבודת השם שלו, בדיעבד, בדיעבד, בכוח, כמו שכפה עושת. אין שמחה. אדם בגלל שהוא נמצא בתוך הבועה שלו, בתוך המצוקות שלו, אבל המפתח לשמחה, זה צריך לדעת שהשמחה היא תגיע לא כשאדם, לא כשתקבלו את מה שאתה רוצה, לא שתקבל מה שאתה רוצה, אלא כשאתה תהיה מרוצה ממה שאתה מקבל. אם אתה מצפה לשמוח רק כשתקבל את מה שאתה רוצה, השמחה ממך והלאה. החוכמה היא לשמוח במה שאתה מקבל, מה שבורא עולם נותן לך. ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם. תסתכל על מה שאתה מקבל, תהנה ממה שאתה מקבל, תשמח ממה שאתה מקבל, תודה על מה שאתה מקבל. אתה חייב להפיח רוח שמחה בחיים שלך, אחרת בן אדם סובל. ובאמת הרמב״ם כותב בהלכות סוכה, השמחה בפרק ח' הלכה ט"ו, השמחה זו עבודה גדולה, כי באמת זו עבודה גדולה, זה לא פשוט שלזכות לעבוד בשמחה. אבל אומר הרמב״ם, ומי שנמנע ממנה, ראוי להיפרע ממנו, תחת אשר לא עבדת בשמחה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נפרע ממנו. רחמנא ליצלן, זה הפסוק שלנו פרשת השבוע. והמגיד משנה אומר, כל המצוות של התורה, אסור שאדם יעשה אותה מתוך כפייה, אדם צריך לעשות אותה מתוך שמחה, לשמוח במה שהשם נותן. וכותב הרמב"ם בהלכות תשובה פרק ט' הלכה א', הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, שאם נעשה אותה בשמחה וטובת נפש, ונהגה בחוכמתה תמיד, שיסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה, כגון חולי, מלחמה, רעב, כיוצא בזה, וישפיע לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו לעשות התורה, כגון שובע, שלום, ריבוי כסף וזהב. מה פירוש הדברים של הרמב״ם? השמחה זה המפתח. אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ישפיע עליך שפע ממרום של בריאות, של שלום, של הצלחה, של ברכה, תשמח. אתה לא יכול להיות בעצבות. תעבוד את השם בשמחה. זה המפתח לכל הישועות. כותב הרב חיים ויטל, בהקדמה לשער המצוות, ששאל, האריזל שואל שאלה, איך ייתכן שהתורה מבטיחה כל כך אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמכם ביתם ותשבו על הארץ הבטח ונתנה הארץ יבולה? בקיצור, כל הברכות וכל הישועות שהתורה מבטיחה. נו, אנחנו רואים אנשים מתפללים, קיימים תורה ומצוות, וחיים במצוקה ובצער ועוגמת נפש, ופה לא הולך וזה סובל וכו' וכו'. מה הסבר? כותב האריזל שכל זה דבר אחד רק, בגלל שחסר השמחה בקיום המצוות. בגלל שהמצווה נעשית בלי שמחה, בשביל זה כל מה שקורה. ועוד יותר מזה, הוא כותב, האריזל כותב, שעיקר עיכוב הגאולה הוא נובע מזה שאנשים עובדים את השם בלי שמחה, מעצמות. זה מה שגורם לכל הגלות. זאת אומרת, עיקר הזכות של בקיום התורה ומצוות עבודת השם, זה כשאתה יודע לשלב את זה עם שמחה. אתה יכול לקיים את המצווה, אבל מצווה עם שמחה, מצווה בלי שמחה, זה שתי עולמות. זה עבודת השם, וזה עבודת יצרים. אם אתה עושה מכפייה, יש לך איזה מניעים שמביאים אותך לכפייה הזאת. זה לא בשביל לעשות רצון השם. ולכן השמחה היא המפתח, שהוא בעצם משקף את הפנימיות שלך. ולכן השמחה היא המפתח, כמו שאומר האריזל, לזכות גם לרוח הקודש. ככה אמר האריזל למערכו, אמר לו שעיקר כל השגת החוכמת הנסתר שהוא הגיע, רק בגלל שהוא היה שמח מאוד בקיום התורה והמצוות. זה המפתח שהשפיע עליו שפע של אור החוכמה מלמעלה. למה? הוא היה שמח. עשה את זה בשמחה, לא עם פרצוף קודר, פנים נפולות, אין חיוך על הפנים, לא חיוך, לא עולה לך כסף, ולבן שיניים מחלב, גדול המחייך לחברו, גדול המאיר פנים לחברו יותר ממשקה וחלב. תפתח את השפתיים שיראו שיניים לבנות, איזה חיוך מתוק, החיוך הזה שווה הרבה. לשמוח, בכוח, צריך לעבוד על זה, זה עבודה, כמו שהרבם אמר, שזה עבודה גדולה. זה פעם שמעתי מהרב מן ששאל את הרב שטיינמן, זה זכרון צדיק לברכה, מה אני אגיד לחתן בר מצווה שיקבל עליו ביום הבר מצווה? אמר לו הרב שטיינמן, אני תבקש בקשה קטנה אחת. אתה מניח תפילים, עכשיו אתה מתחיל מצוות תפילים, אל תוריד אותם עד אחרי עלינו לשבח. למה? תקבל עול תורה ומצוות. אל תרגיש את זה עול, שאתה לא יכול ובכוח, ואתה חכה להתפטר מזה, וכבר באמצע התפילה אתה כבר מתחיל לקפל, כדי לברוח מהר כמה שיותר. זה כמו תינוק הבורח מבית הספר. זה מראה שהוא בכפייתיות הוא מקיים את המצוות. שבא עד הסוף, תראה את הנכונות, לשמוח במצוות. מסופר על אחיו של הגרא, שהיה גר בעיר קיידן, הוא היה מצבו קשה כלכלית מאוד. היו עוזרים לו והכל, אבל היה חי בדחקים מאוד גדולים. אז יעצו לו, למה אתה לא הולך לווילנה? וילנה יש לו את האח שלו, הגדעון, הגדול, הגרע. אז ודאי שיכבדו אותו. וחוץ מזה גם כן, יוכל שם העיר גדולה, אם בישראל, שנוכל להתפרנס בכבוד יותר. אמר להם, זה תלוי באשתי, תשאלו את אשתי. הלכו לאשתו, למה את לא מוכנה לעבור לווילנה? הרבה יעזור לך, זה יקל עליכם. כל כך כאב להם המצב שלהם. אמרה להם, אני לא מוכנה לעבור לווילנה בשום אופן שבעולם. למה? מה יש לך? מה פה כבר יש לך? את סובלת בדוחק. כיוון שאני, יש לי דבר אחד שמשמח אותי. היה לפני כמה שנים, היא אמרה, שלא היה לנו כסף לקנות אתרוג. לא היה אתרוגים, והיה מאוד מאוד יקר. ומחרנו את הדירה שלנו, וקנינו דירה יותר קטנה כדי לקנות את רוג. וכל יום אני עוברת שלוש פעמים ליד הדירה שמחרנו, בשביל את רוג. אתם יודעים איזה שמחה זה עושה לי? זה מזכיר לי, וואי, איזה זכות. מחרנו את הדירה הזאת בשביל את רוג. וואי, איזה זכות. בשביל השמחה הזאת זה אין לי בווילנה. אני לא מוכנה לעבור לווילנה. זה כמו שהגאון מווילנה מסופר עליו, שפעם היה אחד שלא השיגו את רוגים. ותלמידיו הלכו בכל מחיר לחפש עד שמצאו איזה גביר אחד שכן הצליח להשיג את רוג. אבל כשביקשו ממנו את זה בשביל הגרע, אמר להם אני מוכן בתנאי אחד. בבקשה שכל השכר של המצווה הזאת ייתן לי. יהיה לי לזכות שלי. מתביישו, אבל לא היה להם ברירה. הלכו לגון מבינה, זה מה שמצאו. אמר להם, בטא, תביאו את האתרוג. ומעידים שלא הייתה שמחה בימיו כמו אותה שנה. שהרגיש שהוא עושה את המצווה לעשות רצון השם ללא שום אינטרס. אפילו שלא עולה בבא. זה שמחה במצוות. כמו שהגמרא במסכת גיטין בדף פא אומרת, מה ההבדל בין הדורות הראשונים לדורות האחרונים? דורות הראשונים היו מחפשים להתחייב במצוות, דורות האחרונים היו מחפשים איך להתפטר ממצוות. זה המדד, מדד כמה אתה שמח במצוות. לכן כותב הרב יונתן איפשיץ ביערות דבש, אומר כמה זה כל כך נורא והיום, אדם עושה את המצוות בכפייה. אם אדם היה חושב לרגע, שאם הרי למשל איזה אדם מכובד מבקש לך בקשה, היית שמח לעשות את השירות הזה בגלל שהוא אדם מכובד מאוד, וזה לכבוד שהוא בוחר בך שתעשה לו. קל וחומר אם זה אדם מפורסם, אדם ענק שבענקים, ודאי שהיית שמח. נו לא, קל וחומר אלף פעמים שבורא העולם מבקש ממך. איך לא תשמח לעשות את רצונו? לכן צריך האדם לעבוד על עצמו ולהבין שהעיקר הקיום של התורה ומצוות זה תלוי בשמחה. והשמחה היא בעצם מפתח של כל הישועות. מסופר על איזה אדם אחד שהמצב שלו כלכלי על הפנים, שפתנו, על הפנים מכל הכיוונים. היה לו לצערנו הרב, הילד חולה באיזה מחלה קשה. שלא מצאו לה תרופה, והמצב שלו מדרדר. אותו פיתרו מהעבודה בגלל שהיה עסוק הרבה עם הילד שלו, אין לו פרנסה. אשתו נכנסה לדיכאונות כל הזמן בפינה. בקיצור, אין לו חיים. אין לו חיים. אז הוא היה בבית המדרש, לפני בחודש אדר, והרב דורש, הרב התחיל לדרוש, חזל אומרים, מי שנכנס, אדר מרפים בשמחה. באמת, איזה יופי הרב יודע לדרוש. שיחליף את המצב שלי, נראה אותו שיגיד לי, מי שנכנס, אדר מרפים בשמחה. איך אפשר לסמוח? איך אפשר לרקוד? כשאתה נמצא במצב כזה קשה, לא כלכלי, לא בריאותי, לא הכל, שום דבר, הכל לא הולך עקום. ואז הרב ממשיך את הדרשה שלו. זה הוא אמר בליבו, כמובן. אז הרב הוא ממשיך ואומר, מה חכמים חייבים אותנו לסמוך על מה שקרה בימי מרדכי לפני אלפי שנים, אז זה מעניין אותנו. אבל מה אנחנו עוברים? אנחנו עוברים כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה קשיים. לא, תסמך בגלל שבימי מרדכי, בסדר, תודה רבה, היה להם טוב. לנו לא טוב. אז מה חייבים אותנו לסמוך? ככה הוא שאל. כל הכבוד, הרב שואל את השאלה שלי. בדיוק. איך מבקשים ממני כזה דבר? ואז מה קורה? ממשיך הרב ומתרץ ואומר, חכמים מלמדים אותנו, למה מי שנכנס אדר מרבים משמחה? למה? אם נתבונן מה קרה בימי מרדכי ואסתר, והמן ואחשוורוש, הרי הוא גזר להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, תו ונשים. אין שום סיכוי בעולם לצאת ולהינצל מצב ההריגה הזאת. חרב מונחת על צווארם, נכון? ומה קרה? מה קרה בסוף? אפילו שחרב מונחת על צווארם, לא היה שום סיכוי להינצל מהמוות, אבל למרות הכל, הם כתוב ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, סמכו בתורה וקיום המצוות, אצלהם היו עם הכל, למרות שהם תחת גזר דין מוות. ואז בנהפוכו אשר ישלטו היהודים, באויביהם. זאת אומרת, חזר רוצים ללמד אותנו שהשמחה היא מפתח הישועות. ואם אדם ידע לשמוח, כי זה אבא שבשמיים, מה שעושה איתנו זה אבא. אבא יודע מה הוא עושה, גם אם אנחנו לא מבינים. אבל אם אתה תשמח, אז הקדוש ברוך הוא משפיע עליך שפע, שפע של ברכה, של ישועה, בריאות, פרנסה, כל הברכות והישועות. וואי, הרב ככה אומר, טוב, החליטו הולך לעשות מהפך בבית. הגיע הביתה, התחיל לשמוח, לרקוד, מי היה לו הפרצוף הרצנה, ועכשיו, ברוך השם, התחיל לשמוח, ושימח את אשתו, שימח את הילד שלו, וברוך השם, באמת, הילד, מתוך השמחה שהוא הכניס בבית, ברוך השם, הילד התחיל להתרפות ועברי, כיוון שהרי כתוב, הרי יש משלי כתוב, שלמה המלך אומר, רוח איש יכלכל מחלהו. זאת אומרת, האדם יכול לרפות את המחלה שלו רק לפי המצב רוח שלו. אם המצב רוח שלו מדוכה, אז המחלה מתרבה, מתפתחת. אם המצב רוח שלו שמח, הוא מתרפא. אחד הדברים הגדולים ביותר שמרפים כל חולי ומחלה, זה שמחה. שמחה. ולכן, ברוך השם, התרפא הילד, האישה יצאה מהדיכאונות, וראו אותו אנשים שמח, אז ממילא התחברו אליו יותר, וקיבל הצעת עבודה יותר טובה ממה שפיתרו אותו, והכל בא על מקומו, וראה שהשמחה הביאה לו את כל הישועה. וכמו שאמרנו, שאפילו הגמרא הרי אומרת, מסכת שבת בדף למד, בפסחים דף קופית זין, אין השכינה שורה על האדם, אלא מתוך שמחה ולא מתוך עצבות. זה המפתח. בלי שמחה אי אפשר להגיע, וכמו שאמרנו כבר, שהאריזל כל מה שזכה, ככה הוא אמר לתלמידו, רק מכוח השמחה, בלי השמחה לא יכול לזכות לכל מה שאמר. והגמרא אומרת במסכת תענית דף כ"ב, שפעם אחד אליהו הנביא הלך עם רב ברוקה, ואמר לו בשוק, הנה ראית את שני האחים האלה, הם בני עולם הבא. למה? מה הם עושים? רץ אחריהם לראות מה... כלום, בתכנים. הם מסמכים אלוקים ואדם. רואים בן אדם קצת עצוב, עושים לו קצת ככה מצב רוע. איזה יופי זה. כבר הם בני עולם הבא. שמחה. סך הכל בני אדם פשוטים. אבל מסמכים אלוקים ואדם. אומר המהרש"ל, למה? אתם יודעים למה? כי הרי כתוב, אומר דוד המלך, בצר לא צר. בצר האדם עמו אנוכי וצרה. הקדוש ברוך הוא, כשרואה יהודי וצער, הוא גם מצטער. אז מה קורה? שבעצם הוא גורם לו צער, לשכינה. כשאדם שמח, מה הוא עושה? משמח את השכינה. אז תבין, שאדם שמשמח בני אדם, הוא שמח את בורא עולם. כשאתה עצוב, אתה מצער את בורא עולם. וואי, 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 וואי. איך אחר כך אתה רוצה שיהיה לך ישועות? שמח את בורא עולם, הוא ישמח אותך. תגיד לו, אבא, אתה אבא שלי, מה שאתה עושה לי, תודה לך, אני מודה לך, אני שמח מה שאתה עושה לי. היי, כזה בן מתוק אתה? עכשיו אני אתן לך על מה לשמוח. ככה זה הולך, זה נוסחה, שמחה מביאה, שמחה. ואם זה עצבות, מביא לך עוד עצבות, מכפילים לך את זה. לכן צריך רק בשמחה. דוד המלך אומר, אפילו להתפלל, אתה הולך להתפלל. עבדו את השם בשמחה. מה זה עבודה? עבודה זה תפילה. תבוא בשמחה. אל תבוא בעצבות. זה נפסק להלכה, זה גמרא. מרן השולחן ערוך פוסק את זה באורחה מסימן צדי ג' סעיף ב', שאין עומדים מתוך עצבות להתפלל לפני בורא העולם. רק משמחה. אתה מתפלל בשמחה, התפילה שלך מתקבלת יותר. מאשר שאתה בא עם שברון ועצבות. אתה יכול להיות שהלב שלך שבור, אבל לא קשור לעצבות. צריך לדעת להיות שמחים שאתה הזכות הזאת שנפלה בחלקך, שאתה יכול לעמוד ולדבר לפני בורא עולם, ולדבר איתו ולבקש ממנו. איך זכית לזה בלי שום אמצעים? כך צריך האדם לעבוד את השם. וכשאדם עובד בשמחה, הביא עליו את כל הישועות. כמו שמסופר על המהריץ, הרי ב-60 מחבד, מסופר שהיה איזה אחד, שהוא היה ממש חסיד נלהב של הרבי, ולצערנו הרב, בנו יחידו חלה ומחלה קשה, וכמה שהרופאים ניסו וניסו, לא הצליחו להושיע אותו מהמצב שלו, חסרי עונים ממש. מתוך ייאוש החליט בסופו של דבר ללכת לרבי מחב"ד, למעריץ, וכדי להיוושע, לבקש את ברכתו. אז זה היה כבר בימי אילול, אז הוא אמר, הוא ילך לימים נוראים, ושם הוא יהיה אצל הרבי, ויוכל להיכנס לרבי לדבר איתו, לבקש את הבקשה שלו. ואכן הוא הלך לשם, והיה שם, לא מהר סדרו לו תור, זה לוקח זמן בשביל להיכנס, כמובן שהיה שם, איזה ראש השנה, איזה יום כיפור עבר עליו, בחיות ללא גבולות, מה יהיה עם הילד שלו, איך הוא ינצל, היה בקיצור ימים של בחיות ובחיות, הסידור שלו כולו, את המחזור שלו התרטב מרוב הדמעות. סוף סוף אמרו לו שאפשר להיכנס לרבי בכל המועד, רק עד אז לא היה אפשר. ואז הוא נכנס, שם היה כלל אחד אצל הרבי מחב"ד המעריץ, שאדם שנכנס, הוא רק שם את הפתק של הבקשה שלו על השולחן. והרבי מחליט, אם הוא לוקח את הפתק וקורא, אז הוא צפויה לך הישועה. אם הרבי לא לוקח את הפתק, זה סימן רחמנא ליצלן שאין סיכוי. ואז כמובן הוא חיכה וציפה שהוא יגיע למקום הזה, שייכנס, והנה הוא נכנס ושם את הפתק, ומחכה שהרבי יפתח את הפתק, ומסתכל עליו הרבי, מסתכל על הפתק ולא פותח, ולא נוגע בפתק שלו. הוא נשבר לרסיסים. גמר יצא, ראה שהרבי לא לוקח את הפתק, הבין, זהו הסוף של הילד שלו כנראה. אין ישועה. וככה היה, הוא כבר התייאש, יצא ובכה בחיות נוראות, חשב לחזור לבית, אבל זה כבר היה מאוחר, לא יספיק להגיע לשמחת תורה, אז הוא נשאר גם שמחת תורה שם. בשמחת תורה כל הבית מדרש התמלא, וכולם רוקדים ושרים ושמחים, ובמיוחד דבר אחד עניין אותו, הקבצן של העיירה היה שם, כולו עם סמרטוטים ממקום, והוא רוקד ורוקד, מה זה ריקודים, כאילו מסכן, יש לו את כל העולם, בן אדם אין לו מה לאכול, אין לו מה ללבוש, המצב שלו בבית קשה, והוא רוקד, שמח, הוא אומר, תראה, אם הוא כזה דבר שמח, זאת אומרת, מה אני? איך אני יכול להיות ככה עצוב ולשבת בצד? החליט שגם הוא צריך גם כן להיכנס כמעט לריקודים ולשמוח, כי כמעט שהוא שמע תמיד שהשמחה היא ישועה גדולה ויכול להביא ישועות, ומוכרח להיות עם כולם. והתחיל לרקוד ולשמוח, שכח כבר שהבן שלו חולה, לא כלום, שום דבר. מרוב הריקודים, מרוב השמחה. עבר שמחת תורה, ואחרי שמחת תורה הוא החליט שהוא צריך להגיד שלום לרבי בשביל ללכת כבר, להיפרד. נכנס לרבי להגיד שלום, הוא לא דיבר כבר על הבן שלו כי הוא ידע שאין סיכוי, אז לכן אפילו לא דיבר. אמר לרבי שלום, והוא פנה לצאת החוצה, ואז הרבי קורא לו. אומר לו, אני יודע שאתה באת אליי בחג, שמת לי פתק על הבן שהוא חולה, אבל זו הייתה גזרה שאי אפשר לבטל. לא יכולתי להושיע אותך. הבן הזה נגזר עליו גזר מוות, רחמנא ליצלן. אבל אתה יודע מה? בגלל שנשארת פה בשמחת תורה, ורקדת ושמחת ושמחת את בורא עולם, והתעלמת מהצרה שלך, אז הקדוש ברוך הוא בזכות השמחה שלך ביטל את הגזרה, והבן שלך יחיה. ככה היה. ככה סיפר האדמו"ר בעצמו את המעשה הזה שהיה. כיוון שבעצם בשמחה זה מפתח של כל הישועות. אדם צריך לחשוב. בואו נחשוב ביחד. ואם אדם יש לו צרה, ראיתם פעם מישהו שאם הוא בוכה אז ממילא באה לו הישועה? אדם שהוא עצוב, אז מה, פתרו לו את הבעיה? או הורידו לו את האוברדרפט? מה החשבון? מה, בעל הבית בא, סידר לו את המשכורת? פתאום יש שלום בית בגלל זה? פתאום החולה נהיה בריא? אין כזה דבר. השמחה והעצבות, היא לא נותנת שום פתרונות. אז מה יש לעניין אותה עצוב? ולא רק שאין לה פתרונות, אלא שזה אם המחלות, כותב הרמב״ם, שכל המחלות נובעים מעצבות ומדכדוך נפש. בן אדם מביא על עצמו חולאים קשים, אז יוצא שבעצם יצא עוד יותר, הוא מקבל עוד צרה על צרה. אז מה הרווחת מהעצמות? ומצד שני אתה יודע שכשאתה תהיה בשמחה, אתה יודע שהשמחה הזאת יכולה להביא שפע, שפע של אורות מלמעלה, של בריאות, של פרנסה, של חוכמה, של כל הישועות. הרי זה השמחה. לכן חוכמה היא שהאדם יעבוד על המידה הזאת. נכון, זה לא קל. יש לך דברים שמעיקים. תתעלה מעל הכל ותשב ותחשוב עם עצמך. הרי זה אבא שבשמיים. הוא מנהיג את העולם. זה לא בידיים שלי. אני עושה את רצונו. אני צריך לשמוח עם מה שהוא עושה לי. אני יודע שהוא עושה לי את הכי טוב גם כשאני לא מבין. זה לא צריך להפריע לך לשמחה. כשאתה מתעלה מעל הכל, עם מחשבה אילאית כזאת, הקדוש ברוך הוא משפיע עליך. אתה כזה בן יקר, אז זה מביא לך סיבות הרבה יותר גדולות לשמוח. אחי, נעזור השם שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שבאמת נזכה לעבוד את השם בשמחה, שחס וחלילה את אחד אשר לא עבדת בשמחה וטוב לבב, רבצה כל העלה. זה המפתח לכל הגזרות, לכל המצוקות, לכל הסבל, לכל האיסורים, לכל האים רעים. שמחה זה בדיוק ההפך, מפתח של כל הישועות. יעזור השם שנזכה כולנו לעבוד את השם בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. למה? כי זה שמחה, זה מעל הכל. זה קיום התורה והמצוות, אבל בלי שמחה זה כלום. מעל הכל זה השמחה. כשיש לך שמחה, הכל מקבל אור אחר, פרצוף אחר. יש לזה שפע של ברכה, הצלחה, ובעזרת השם נזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה. אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.